שלום לכולם. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם סוד האהבה, מה בין אהבה להתאהבות. אז אנחנו דיברנו בפעם הבאה בעיקר על הסור מרע. דיברנו על כך שהאהבה הושחתה בתרבות המערבית והפכה ליצריות או להתאהבות, ממש כמו המיתוס היווני או הרומאי של קופידון שיורה חיצים על גברים ונשים ומדליק בליבם הרי געש של התאהבות, של רומנטיקה. אז ראינו שבאמת הדברים יושבים על בסיס מאוד מאוד רעוע, ודיברנו על חסרונותיה של ההתאהבות, על איזה שורשים היא יושבת מבחינה פסיכולוגית, מבחינה תרבותית, למה היא ברת חלוף, למה היא אהבה תלויה בדבר, וכן הלאה, כל מה שראינו. היום אנחנו מתקדמים, ובעזרת השם רוצים ללמוד על האהבה האמיתית. אבל כדי להגיע לאהבה אמיתית, לפי היהדות, אנחנו רוצים לדבר על מדרגת הביניים. יש מדרגת ביניים שהיא גם חשובה, וחשוב להגדיר אותה, וזה מה שנקרא אהבת הנותן. כולנו יודעים שטבעו של האדם, שהוא מתקשר מבחינה רגשית, נפשית, לדברים שהוא נותן להם, שהוא משקיע בהם, וככל שאתה מתמסר יותר לדבר, אז כך גם גדולה הזיקה הנפשית, יש לך סנטימנטים, בין אם תהיה זו יצירה או איזה רהיט שיצרת, לא במהרה תמחור או תזרוק. יש קשר נפשי, ככה האדם בנוי, ידוע. קל וחומר במערכות יחסים, זה חשוב גם לזוגיות, זה חשוב לכל מערכת יחסים, אבל חשוב להגדיר את זה גם פה, למרות שזה לא העיקר, אבל זה נוכח כל הזמן בתוך זוגיות. לכן אני אומר את זה, אהבת הנותן, ככה נקרא לזה בשם קצר, הלא אנחנו יודעים מי אוהב יותר את מי, הורים את הילדים או הילדים את הוריהם. אז ברור שהורים את הילדים, נדיר למצוא בית שבו הילדים אוהבים יותר. לא סתם אנחנו פוגשים לא אחת את המשפט העצוב שלעיתים הוא מציאותי, ש... אמא אחת יכולה לגדל 10 ילדים, אבל 10 ילדים קצת קשה להם לגדל אמא אחת. כשההורים היקרים והאהובים שלנו מזדקנים, אז הם צריכים אותנו יותר ויותר. ואנחנו רואים הרבה פעמים שממש משפחה שלמה, המון ילדים לא מצליחים להשתלט על זה. לטפל באבא, לטפל באמא, כמה שזה קשה הרבה פעמים. אז שולחים אותם לכל מיני מקומות שיטפלו בהם. לפעמים אובייקטיבית אי אפשר, אבל זה קשה. זה קשה בנפש. זה קשה בנפש מהסיבה הפשוטה שההורים כל הזמן נתנו לנו ואנחנו כל הזמן התרגלנו לקבל. אפילו כשההורים לא רוצים לתת לנו, אנחנו לפעמים כועסים עליהם. וממש כאילו יכולים לא לדבר איתם כמה ימים, מאיזה נתק רגשי כזה, אבל ההורים, אתה תמיד תישאר הילד שלהם. לא משנה מה יקרה, אלא אם כן הורה יש לו איזה שריטה, יש לו איזה בעיה נפשית. לא כזה עד כדי כך, כן, זה בעיה. אבל ההורים, אתה תמיד תהיה הילד שלהם, גם בגיל 40, 50, 60, אתה תמיד, הם יעשו כל מה שהם יכולים, אם הם באמת בריאים ומסוגלים. וברור שהאהבה הזאת זה לא עניין ביולוגי. נכון, שהרי... אם יראו לאמא, ילד בן 5, יגידו לה, זה הבן שלך, יביאו לה בדיקות DNA, יש אפילו הסרטה מחדר הלידה, איך שהתבלבלו, והנה יצאו שם התאומים, הייתה איזושהי תקלה שם, לא יודע מה, וזה הבן שלך בוודאות. אבל אין שום זיקה נפשית, יכול להיות שהיא ימצא ילד כעבור שנתיים, היא אוהבת אותו אהבה שלמה, למרות שהוא לא הילד שלה, משום שהאהבה... היא מתעצמת ונולדת על ידי הנתינה. כמו שאמר אבי האסירים, אבי לוחמי המחתרות, הצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין, המשפט החשוב, יותר משהאהבה מביאה נתינה, הנתינה מביאה את האהבה. זה מאוד חשוב. לזכור את הדבר הזה, למרות שזה לא עיקר האהבה, אבל זה חשוב. אהבה שנולדת על ידי נתינה. זה מאוד משמעותי. כי הרבה פעמים אתה נמצא בבית, ואיך אומרים, אין לך חשק לעזור. אין לך חשק לתת. אתה מתיישב על הקורסה החשמלית, כבר כיוונת את המסאז', ככה אתה כל היום עובד במפעל של אריזת בקבוקים, עושה שישיות, בדיוק היום הרובוט התקלקל, ואתה הכל בידיים, אתה בא הביתה, כולך שבור, כאבים, גב רגליים, הגב התחתון, אתה מתיישב, פולט את ההנחה האחרונה לקורסה מול משחק כדורגל ובירה בצד, ופתאום אשתך, שמעון, תעשה טובה, תתלה כביסה, תעשה כלים בבשרי, אתה אומר, מה, איפה, איך אני עכשיו יכול בכלל? מה, אני עד שחזרתי הביתה ואני כולי אוכל סרטים עכשיו, מה זה הדבר הזה? אבל אתה אוסף את עצמך, כי אתה יודע שגם אשתך עבדה קשה. יש לכם בלי עין הרע 10 ילדים, וזה לא קל. היא עובדת גם בבית, גם בחוץ, היא נקרעת, לא פחות ממך, ומנסה לנהל את הבית. אתה זוכר מה קרה לך בפעם האחרונה כששמרת על כל העשירייה הזאת? היית איתם יומיים כשהאישה נסעה להשתלמות. אתה יודע איזה מצוקה ואיזה טראומה עברת ביומיים האלה, שאתה הבטחת לעצמך שאתה תעשה הכל שזה לא יקרה עוד פעם הדבר הזה. אז אתה תולה כביסה בהתחלה בדיקי, אבל לאט לאט אתה מתעשת, אתה רואה את אשתך הטובה ופתאום מבין כמה דברים היא עושה. ומכוח הנתינה אתה גם כן אומר, תשמע, אשתי היא באמת מדהימה, היא עושה את זה כל הזמן לבד, היא לא תמיד גם אומרת לי ומדווחת לי, אבל היא עושה המון. והנתינה הזאת היא, היא מגדילה, מגדילה את האהבה, מגדילה את הזיקה הנפשית. זה מאוד מאוד חשוב, כל זוג לזכור את הדבר הזה, שכל הזמן צריך לחפש את הצורך של החצי השני שלי ולמלא אותו. זה צריך להיות נוכח כל הזמן בראש שלי כבעל, וגם של האישה, נתינה תמידית. תמידית, כל הזמן, כל הזדמנות שיש לך זמן, אתה, מה אשתי צריכה? מה אני יכול לעזור לה? מה אני יכול לתת? זה צריכה להיות החשיבה כל הזמן. פעם זה חיבוק, פעם זה נשיקה, פעם זה מילה טובה, פעם זה מתנה קטנה, פעם זה איזה שוקולד, פעם זה פתק, פעם זה הקשבה אמיתית ולא בכאילו, הקשבה פעילה, כן? וכל הזמן, אם בני הזוג חיים בתודעה הזאת של נתינה, אז באמת הם, אין שמחת זוגיות. זאת השם, כן? אין שמחת זוגיות גדולה מזו, וידוע כבר שהרב דסלר ורבים כבר, שביום שבו תתחילו לדרוש זה מזו, הרי שהאהבה היא מכם והלאה, אבל כל אימת שהנתינה תהיה מה שמעניין אתכם, וזה יהיה הדדי, אז ודאי שאהבה כל הזמן תפרח. אז זה ברמה הפשוטה. מהרובד הממוצע הזה, אנחנו עולים אל האהבה היותר עמוקה, זו שעיקר האהבה שלנו, אז אנחנו עכשיו קצת נלמד את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כנקודת מוצא אנחנו אומרים שעל כל אחד מבני הזוג מוטלת משימה לצאת מעבר לעצמו, לצאת גם מעבר לזולתו, ולאט לאט לבנות תודעה של אנחנו. מה זה תודעה של אנחנו? איך יוצרים אותה? איך מגיעים לדבר הזה? אז אנחנו נלמד עכשיו. הנחת המוצא האינדיבידואליסטית, החילונית, היא לא יודעת לתת מענה אמיתי לשאלת האנחנו. ולשם כך אנחנו צריכים את חז"ל. חז"ל לימדו אותנו במסכת קידושין, דף מ"א, הם לא ראו את הנישואין כחוזה חסר רגשות, ולכן אמרו שאסור לקדש אישה עד שיראנה, כדי לראות שאכן יש אפשרות שהוא יכול לאהוב אותה. כשחז"ל באו לנמק את הצורך באהבה הזו, שלשם כך צריך לראות אותה קודם, הם לא פנו אל הרומנטיקה של שיר השירים, למרות שהרומנטיקה הזו היא נפלאה, ובעזרת השם גם היא תהיה קיימת. חז"ל פנו דווקא אל התורה, ופנו לפסוק מדהים ופשוט כאחד, ואהבת לרעך כמוך אני השם. כלומר, לא אהבה רומנטית, סטייל שיר השירים, אינך מבקש, אלא אתה מבקש בזוגיות, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז בואו ננסה קצת להבין את הדבר הזה. הפסוק התמים הזה, הוא נראה פשוט, אבל באמת, כמו הדברים הכי פשוטים, הם כנראה מאוד מאוד מורכבים. לכן צריך לשאול כמה שאלות. אז אומרת התורה, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז קודם כל צריך לשאול, למה דווקא הפסוק הזה הוא הכלל הכי גדול בתורה? למה לא דברים אחרים? אפשר היה לייצר כללים אחרים, להדגיש מצוות אחרות. למה דווקא זה? זה. שאלה שנייה, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסופו? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. האם חציו השני של הפסוק זה איזשהו דרבלה כזה? כדאי לך לאהוב, כי אני השם נמצא פה תמיד ברקע. או אולי אני השם, זה הסיבה לאהבה. כמו שעוד מעט נלמד. שאלה שלישית, יוצא מהפסוק, שאדם צריך לאהוב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך. האם התורה מחנכת אותנו לנרקסיזם? לאגואיזם, לאהבה עצמית? ואם כן, אז מה המקום של האהבה הזו? לא היה פשוט יותר לצוות ואהבת לרעך? זה היה נשמע הרבה יותר טהור. למה צריך להכניס את אהבת עצמנו לאירוע הזה, למצווה כל כך קדושה? שאלה רביעית, אם אהבה היא רגש, אז כמובן שיש מקום לשאול איך אפשר לצוות מצוות שקשורות לרגשות. אם המצווה עוסקת במעשים או במחשבות, אני יכול להתאמץ וליצור את זה. אבל אם זה עוסק ברגשות, אי אפשר להכריח את הרגש שלי להרגיש. ולכן זו שאלה, איך התורה יכולה לצוות על הרגש? דברים שהם לא תמיד בשליטה שלנו. שאלה חמישית, זה איך אפשר לקשר בין אהבת עצמי לאהבת הזולת. לכאורה אלו דברים שונים לחלוטין. את עצמי אני מרגיש הרבה יותר ממה שאני מרגיש את הזולת. אז איך אפשר לצפות ממני שאני אוהב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? זה לכאורה לא רלוונטי בכלל. אוקיי, אז יש כל מיני שאלות. אנחנו ננסה ללמוד את היסוד של הפסוק הזה, ואז להקיש אותו על אהבת אישה, ולצאת לעוד כמה כיוונים. אז המשנה במסכת אבות, שלמדנו פעם שעברה, מקור מספר 2, אומרת המשנה, בוא נקרא את כולה ככה על הדרך, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטל אהבה, שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. השיא מבחינת חז"ל, של אהבה שלא תלויה בדבר, זה אהבה דוד ויונתן. אז בואו רגע נתבונן באהבה הזו, כדי להתחיל להבין מה זו אהבה. כי זה מה שחז"ל בחרו, כדי לספר לנו מהי אהבה. אהבה דוד ויונתן. צריך להתחיל לאחוז משהו. אז הימים, כמובן, ימי מלכות שאול. יונתן הוא יורש העצר. הוא המיועד למלכות. יש מלחמה שלא נגמרת בין ישראל לפלישתים. והנה מגיע נער אלמוני, כובש את המערכה, מנצח את גוליית, גורף את כל התהילה, בין רגע הופך מנער עלום ומסתורי, הופך להיות המיועד למלכות, המנהיג הבא. באופן טבעי, יונתן צריך לשבת, לקסוס ציפורניים, לאכול את עצמו מקנאה, הרי הוא עומד להפסיד את היקר לו מכל, להמשיך את אבא בתור מלך ישראל. אחרי שבאמת יגיע הזמן שלי. והנה אנחנו רואים שהפוך הוא המתרחש בליבו של יונתן המדהים. כמו שאומר התנ"ך, מקור מספר 8, אומר הפסוק, ויהי כחלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. אז האירוע הזה לא רק שלא יוצר איבה וקנאה, אלא מקרב את יונתן אל דוד, בהתקשרות נפשית מאוד מאוד עמוקה של אהבה, והשאלה היא מה גרם לו? מה גרם ליונתן לאהוב כל כך את דוד? למרות שהוא עומד להפסיד הכל, בשל האהבה הזו, ונתינת המלכות לדוד. אם כן, חז"ל מכוונים אותנו אל הרגע הזה, אל הרגע המוזר הזה, שבו נפש יונתן מתקשרת בדוד, התנ"ך, מקשר אותנו בזה כדי שנרגיש מה זה אהבה, או כדי שנבין מה זה אהבה. לפי זה, בצורה הכי ברורה, אהבה היא היכולת להתחבר לזולת בלי שום קשר אליי. אני לא מרוויח מזה כלום. יונתן לא מקבל מזה כלום. הוא רק מפסיד. אין פה שום דבר שאהבה שנקשרת בליבו של יונתן תלויה בו. זה אהבה שלא תלויה בכלום, כי הוא הפסיד הכל. לכן התנ"ך מדגיש את זה. וחז"ל מדייקים את זה, זאת האהבה. אתה רוצה לדעת מה זה אהבה? אהבה זה היכולת להתחבר למישהו אחר בלי שום קשר אליך. יונתן מזהה בדוד תכונת נפש נדירה, או סל של תכונות נפש נדירות, שאין את זה לא בו ולא באבא שלו. ויונתן רוצה להתחבר אל התכונה הזאת. הוא אוהב אותה. הוא מחפש דרך להתאחד עמה, להיות איתה, כי זה אדיר בעיניו, זה גדול, זה יותר גדול ממנו, זה יותר גדול מכל מה שהוא הכיר עד היום. הוא מחפש את הדרך להתחבר לזה, למרות כל מה שהוא עתיד להפסיד ברמה האישית. אז כבר יש לנו התחלה של הגדרה. אהבה האמיתית, זה היכולת של האדם לצאת מעצמו, בלי שום רצון לקבל, להתחבר לעולם אחר, לחלום אחר, לרצון אחר, לאדם אחר, ולהיות שם. הרצון להתקשר עם משהו גדול, עם משהו משמעותי, שאני לא יודע מה אני מקבל ממנו עכשיו, אבל אני כל כך רוצה להתאחד עמו, להתחבר עמו. זה שורש האהבה. כרגע, מה שהבנו לפחות מהתנ"ך, מדוד ויונתן. אבל אנחנו יודעים שהרבה אנשים לא מגיעים למה שאמרנו עכשיו. בגלל שהרבה אנשים באים ומחפשים אהבה. כמו שאומרים השירים, מחפשים אהבה. הם מחפשים מישהי לאהוב. הם בדרך כלל מתכוונים, הם מחפשים את חוויית ההתאהבות. מישהי שתאהב אותם, לקבל ממנה סיפוק, אהבה, הערכה. הם רוצים להרגיש את זה, בתוכם. אז זה מזכיר יותר מסע צייד, או במילים מעודנות שופינג, וזה בדרך כלל ככה זה נראה, ולכן קשרים לא מחזיקים. אבל האהבה האמיתית, מה שאנחנו יודעים פה זה זה. היכולת לצאת מעצמי ולהתחבר לחלום אחר, לאדם אחר, ממש כמו יונתן. למרות שהוא לא הרוויח מזה כלום. בואו נראה במספר 9. אריך פרום, יש לו ספר אומנות האהבה. מאוד כדאי לקרוא את הספר הזה. פילוסוף, פסיכולוג חברתי, יהודי גרמני מהמאה ה-20. אז הוא אומר ככה, הוא אומר הגדרה חמודה. הוא אומר, באהבת אחים יש משום חוויית הברית בין כל בני האדם. הסולידריות האנושית, האחדות האנושית. אהבת אחים מבוססת על ההרגשה שכולנו איננו אחד. הבדלי הכישרון, התבונה, הדעת, נכון, יש בינינו הרבה הבדלים. מבוטלים הם לעומת זהות התוך האנושי המשותף לכל בני האדם. אהבת האדם נובעת מתודעה עמוקה ביותר, שאני ואתה הם ביטויים שונים של אותה זהות אנושית. האדם אוהב את עצמו, אוהב את זהותו האנושית, ובכך אוהב הוא כל אדם. תודעה זו היא חשובה ביותר ליצירת הקשר הזוגי. לא כדאי לחפש פרטנר שיספק את חוויית ההתאהבות, אלא את מי שנוכל לממש איתו בעוצמה, את המידה הנפלאה של אהבת הרע, את מי שנוכל ליצור איתו את התודעה המשותפת של האנחנו, שהיא מעל האני העומד מול האת או האתה. אז אריך פרום אומר, האהבה לעצמי היא נובעת מהגודל שאני מרגיש בתוכי. יש בי גודל שראוי לאהוב אותו. זה לא משהו אגואיסטי, זה ניתן לי במתנת שמיים. לכן אני אוהב את עצמי. אבל בגלל שגם בחברי יש את זה, אז אני רוצה לאהוב גם אותו, אם יש לי עיניים לראות, ואני לא צר מבט. אז אני רואה את הגודל הזה בכל אחד. אם אני רואה את הגודל הזה בכל אחד, אז כשם שאני אוהב את עצמי, אני אוהב גם אותו. כלומר, האהבה נובעת, לפי דבריו, מהמחנה המשותף העמוק, הנשגב, שמאחד את המין האנושי. מכוח זה אנחנו אוהבים אחד את השני, אחים, סתם בני אדם, חברים טובים, למרות שאנחנו שונים לחלוטין, ולפעמים אנחנו ממש מתעצבנים אחד על השני בגלל השונות הזאת. באמת זה לא משנה. מי שיש לו את הענווה ואת היכולת לראות את העומק, את הגודל שיש בחברי, או יש באשתי, או יש באחי, הוא יודע לזהות את האנחנו, את המקור העמוק שמאחד אותנו, משם צומחת אהבה. רצון של התקשרות, רצון של התחברות. עכשיו, הוא לא היה אדם דתי. הוא לא מסביר מה יש באנושיות כדי ליצור זהות אנושית מחוברת ואהבה כל כך עמוקה. כי הוא לא בא מתוך מבט על אלוקים. אז ברור שאנחנו נשלים את מה שהוא לא אמר. המהר"ל מפראג, למשל, אבל כולם יכולים להגיד את זה, מקור מספר 10. אז המהר"ל אומר את הקומה השנייה על אריך פרום. נתיב אהבת הרע, נתיבות עולם, מקור 10, וכל זה שראוי לאהוב את חברו, מפני שנברא חברו בדמותו ובצלמו, ומפני שיש להם דמות וצלם אחד. הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד. וכאשר אוהב את חברו, שנברא בצלם אלוקים, ואז האדם הזה צלמו צלם אלוקים, לכך הוא אוהב את חברו כמותו שנברא בצלם אלוקים, וצלם אחד להם. אז חוויית האחדות והאהבה בין אדם לחברו לפי זה, היא נובעת מהמכנה המשותף הכי עמוק שקיים בין שנינו. אותה הסיבה שבגללה אני אוהב את עצמי, היא אותה הסיבה שבגללה אני אוהב אותך. משום ששנינו, וזה כמובן הקשר בין שני חלקי הפסוק. ואהבת לרעך כמוך אני השם. בגלל שגם בך יש אני השם, ואני השם שבך לא פחות גדול מאני השם שבי, אז אני מרגיש שאתה ראוי לאהבה. אתה ראוי לאהבה גדולה מאוד. זאת אותה סיבה שבגללה אני אוהב את עצמי, ומחזיק את מחזיק מעצמי, ומעריך את עצמי, ודן את עצמי לקו זכות, וכזה סלחן ועדין כלפי עצמי. אותה סיבה, אותה אהבה, אם אני אמיתי, אם יש בי ענווה, אם אני יודע להסתכל לעומק, אז אני זוכה להרגיש את מה שיש בך, שהוא לא כזה שונה ממה שיש בי, שאליו אני רוצה להתחבר, אותו אני רוצה לאהוב. כן. אז באמת, כמו שאמרתי מקודם, בגלל ששם זה ממחיש את הלא תלויה בדבר, שבעצם לא רק שאין דבר שם כי הוא איש והוא איש, אלא גם ההפך הוא הנכון, כמו שתיארנו, שיש ליונתן רק להפסיד מהניצחון של דוד. חז"ל רוצים פשוט לכוון אותנו לשורש האהבה, השורש האידיאליסטי שלה, היכולת לצאת מעצמי. ולרצות להתחבר ולאהוב דבר אחר, אדם אחר, זה מתבטא גם בין אדם לחברו. אבל תכף נראה שהביטוי הכי עוצמתי זה בין איש לאישה, נכון. אבל זה מתבטא גם בין, בכלל, ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק איש ואישה. רק השיא זה איש ואישה. אבל זה מתבטא גם באופנים, במערכות יחסים נוספות. כן? נכון.
אהבה לא.
ברור שלא.
ממה שאני אומר, למה שאתה לא תרצה להתקשר למישהו גם בגלל תכונות מסוימות כבר בדייט הראשון?
כי אתה לא מכיר אותם עדיין. זו התקשרות מאוד חיצונית. מה אפשר להכיר בדייט ראשון? אני עד היום לא מכיר את אשתי. יש המון עבודה, המון מה להכיר. אתה יודע שהדייטים הראשונים זה קצת הצגה. אתה יודע, כל אחד בסוף, גם אם אנחנו אנשים אמיתיים, כן? כל אחד מביא את הבסט שלו, נכון? כן, לא יפה, עכשיו תתחיל לחשוף את החסרונות על ההתחלה, תן לה לגלות את זה עם הזמן. זה קצת כאילו, אתה יודע, קצת מייפים את העסק. אז אי אפשר, אתה לא באמת מכיר. אתה שומע מה היא אומרת, אתה בסדר, אבל היא לא חשפת את הג'יפה. גם אתה לא, נכון? אז מה אתה מכיר? יש איזה משהו כזה חיצוני, שככה עד שלאט לאט נכנסים ומפתחים אמון, אחד בשני ומרשים קצת לפתוח יותר. כן, אבל, אז זה לא אמיתי, זה לא רציני. אני אדבר על זה עוד מעט, על מה שאמרת. ברור שלא, זה חוסר טקט משווע. מה זאת אומרת? מה? זה כמו שאם היא יפה, אתה תגיד לי את זה בדייט הראשון? היא תזרוק אותך מכל המדרגות. מה? אתה אומר לה את זה, אז בדייט השלישי רביעי אתה אומר לה, המעיל הזה מחמיא לך. ובדייט אחריו אתה יכול להגיד, תלבש מאוד יפה. ואתה יכול להגיד לה, התאפרת מאוד יפה. ובדייט השביעי והשמיני אתה יכול להגיד לה, תשמעי, את ממש מתוקה, חבל על הזמן, יש לך יופי מיוחד. אבל זה אחרי שיש קצת איזשהו זיקה נפשית. כן? בהמשך אתה תחמיא לה גם על הגוף שלה, בלי קשר. זה כך או אחרת, תלוי כמידת הפתיחות ולקראת חתונה ואחריה. אבל איך אומרים? כל דבר, דבר בעיתו מה טוב. צריך... סרוסי, אל תדאג. אל תדאג. סרוסי יסתדר לפני כולנו, אל תדאג. אל תדאג לסרוסי. הוא יודע לדאוג. אל תדאג לו. אומרת המשנה באבות, המשנה באבות, מקור 11, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. אז הרמב״ם בפירוש המשניות מדבר על וקנה לך חבר. איזה חבר ככה? זה חבר. מה זה חבר? אז הרמב״ם אומר, יש שלושה סוגים של חברים, וגם אחד מתפצל לשתיים. נקרא את זה בזריזות, כי זה גם קשור אליכם היום. חברים! ואמר, וקנה לך חבר. ומה טוב מאמר אריסטוטלוס, האהוב, אחד הוא, והאוהבים שלושה מינים. יש שלושה סוגים של אוהבים, של חברים. אוהב תועלת, אוהב מנוחה, ואוהב מעלה. אמנם אוהב תועלת, כאהבת שני השותפים, ואהבת המלך הוא מחנהו, ואמנם אוהב מנוחה הוא בית מינים, אוהב הנאה ואוהב ביטחון. אמנם אוהב הנאה כאהבת הזכרים לנקבות וכיוצא בהם, אני חושב שהוא מדבר על אהבה נמוכה פה, לא על אהבה עליונה, ואומנם אוהב ביטחון הוא שיהיה לאדם אוהב, תפתח נפשו בו, לא ישמר ממנו, לא במעשה ולא בדיבור. ויודיעו כל ענייניו הטוב מהם והמגונם בבלתי שאירה ממנו שישיגו, בכל זה חיסרון לא אצלו ולא זולתו. כי כשיגיע לאדם ביטחון באיש זה השיעור, ימצא מנוחה גדולה בדבריו באהבתו הרבה. כלומר זה מישהו שמקנה לי ביטחון, לי. אני יכול לספר לו הכל, לשתף אותו בהכל, יש לי ביטחון איתו. הוא לא יעביר את זה הלאה, הוא ידון אותי לקו זכות גם אם אני אחשוף חסרונות, אבל בסוף אני מקבל מזה משהו. המדרגה הכי עליונה בחברות זה אוהב מעלה. מה זה אוהב מעלה? הוא שיהיה תאוות שניהם וכוונתם לדבר אחד. והוא הטוב. וירצה כל אחד לעזר בחברו, בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה האוהב אשר ציווה לקנותו. כלומר, אהבת חברים היותר עליונה, זה ששנינו שואפים שמכוח החברות שלנו נזכה למשהו שהוא גדול יותר משנינו. יכול להיות שזה תורה, חסד, יצירה, לפעול משהו חיובי בעולם. שנינו שואפים למשהו שהוא יותר גדול משנינו, ואנחנו רוצים שהטוב שאנחנו נזכה בו יגיע באותה מידה לשנינו, ולא שאחד רוצה יותר לעצמו מאשר השני. כלומר, זה משהו שהוא מעבר לאני ואתה. זה משהו שהוא תודעה של אנחנו, איזשהו חלום, ששנינו משתוקקים אליו ורוצים את זה אחד בשביל השני, בדיוק כמו שאחד רוצה את זה לעצמו. תכף נראה איך זה קשור לזוגיות. בואו, כדי יותר לרדת לשורשי הדברים, נחזור לימים שקדמו לחורבן הבית. קצת ניקח משהו מימים אחרים. בית המקדש עומד על תילו בשיא תפארתו והדרו, ימים של השראת שכינה בארץ. ואז תמיד אני אוהב לשאול את השאלה, אולי מישהו פעם היה באיזה, ששאלתי את זה, מה המצווה שהכי קשה לקיים אותה בתורה? מה הדבר הכי קשה בתורה? שאין קשה ממנו, בלי שום תחרות. זה הכי קשה בוודאות. בסדר, מה אתה יוכל? שים עבודה, עזרת השם. אפשר. זה לא קל, אבל זה אפשרי. לשמוח, גם יש הרבה אנשים שמחים. יש הרבה אנשים שמחים, ברוך השם, שמחים, לפעמים נופלים ואז קמים, אבל אפשר לממש את זה מדי פעם. יש משהו בתורה שאי אפשר לקיים בכלל. אבל קינה, תראה, התורה מצווה לו לקנה? לא לחמוד, נכון, זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה. אבל אם האדם באמת יסתכל על הטוב שיש לו, יעשה עבודה, יכול. יש משהו שאי אפשר לעשות אותו. שהתורה אומרת. למה? בעזרת השם, אהבת השם. לומדים תורה, מתבוננים בסתרי ההשגחה, מתמלאים בטוב. בעזרת השם אפשר. לא, יש משהו שאי אפשר. אז אני אגיד לכם. דברים פרק י' ג'. מקור מספר 13. אומרת התורה, כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או ביתך, או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך בסתר, לאמור נלך ונעודה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. כן, מילים אחרות. בא אליך אמא שלך, או אחיך, או הבן שלך, והבן שלך אומר לך, אבא, הבאתי איזה כתורת, הייתי בטיבט, הבאתי משהו חזק, חבל על הזמן, שמה אתה מריח את זה, אני אומר כמה מילים, אתה עף איתי לתקרה, אנחנו... זה משהו שאין דברים כאלה. הייתי לפני חצי שנה, חבל על הזמן, חבל על הזמן. בוא קצת, אתה אבא אומר, אבל חס וחלילה, מה זה כתורת, מה? הבן אומר, תשמע, אבא, זה אמיתי, אומרים, אין אלילות, אין עבודה זרה, אבל זה עוד קיים. וזה חזק. בוא, אבא, פעם אחת. אבא אומר לו, אסור. עבודה זרה. הבן אומר, אולי בכל זאת פעם אחת. מיד אומרת התורה, אל תתבלבל ברגע הזה. פסוק ט', לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה. כאילו אתה מאוד היית רוצה להגיד שזה לא קרה האירוע הזה, נכון? והבן לא אמר לך כלום, נכון? היית מאוד רוצה לחסות ולחמול. אומרת התורה, אז לא. אז לא. אתה לוקח אותו לבית הדין, דנים אותו למוות, ואתה זורק את הסלע הראשון. כי ירוג תארגנו, ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו. ויד כל העם באחרונה. ושקלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אז עם יד על הלב, מי היה עושה את זה? שיצביע. מי היה עושה את זה? בסדר, אני שואל היום. אתה אומר, זה שפעם עשו את זה, זה כי הם היו ברברים. השם ברברי? אני אומר, אתה... מה? יש פה תורת השם. השם אמר משהו. אנחנו מזדהים עם זה או לא? אתה אומר, אז מה, אז התורה לא מדברת אלינו? אני לא מבין. התורה לא מדברת אלינו? מה, היא לא רלוונטית, חס וחלילה? כן. כן.
אבל זה, בכל זאת הוא מבין כאילו את המשמעות של זה.
כן. נכון, נכון. כן. אז ברור, ברור, כמו שאתם מבינים, שהיום זה לא רלוונטי, משום שהיום אהבת הורים לילדים, אהבת אישה, גוברות על אהבת השם. אבל זה לא תמיד היה ככה. בעולם האידיאלי, בעולם המקדש, שבו שרתה שכינה בארץ והרגישו את השם יתברך, בכל עץ ופרח, בכל ישות, בכל דומם, בכל יצור חי, המשמעות של השראת שכינה היא שמרגישים את האלוקות, שורש החיים, שורש הקיום, היה מורגש לי כמעט כמו שאני מחזיק משהו שהוא גשמי. זה מה שנתן את האמוק לעבודה האלילית, שהגשימה והעלילה כל פרט, כל דומם, כל צומח וכל חי, כי זה היה משהו ממשי, אנחנו לא מבינים את זה. הורגשה אלוקות החיה בתוך העולם, אהבת השם, הייתה המדרגה הטבעית, הנוכחת, בתוך החיים. לכן עולם הבא לא מוזכר בתנך, כי זה אלבון לדבר על עולם הבא בתקופת התנך. בעידן שבו מרגישים את האלוקות בארץ, אף אחד לא רוצה ללכת לעולם אחר. כולם רוצים להתחבר לאלוקות פה. אז בעידן ההוא, הורגש כנראה באופן מוחשי, שהשורש של כל האהבות, זה הכל נעוץ באהבת השם. הורגש, הרגישו בבשר, בלב, שזה השורש של כל האהבות. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. השורש של כל האהבות זה אהבת השם. היום האהבה מורגשת לנו בהיעדר שכינה, בהיעדר אהבת השם, בקושי יראת השם יש, גם קצת אהבה לפעמים, אבל קשה. אז היום האהבה מורגשת מהמקום הפרטי שלה, האגואיסטי שלה, האנוכי שלה. אז היום אף אחד לא רואה את עצמו בא ועושה דבר כזה. אבל בעולם האידיאלי, אז אתה ממש הרגשת בחוש שמי שרוצה לבטל מלבך אהבת השם, אז הוא חותך את החוט של האהבה. הוא חותך את החוט של הקיום. ולכן אנשים כנראה יכלו, מן הסתם, זה לא היה קל גם אז, אבל אפשר היה לצוות את זה. וכנראה שאנשים גם עשו את זה, אם באמת, אם זה קרה. אבל כך היה אז. אבל הדבר הזה מלמד אותנו על כוח האהבה. שאותו אנחנו רוצים ללמוד, שבאמת האהבה נובעת בעומק מזה שיש השם בבריאה. וכל האהבות הפרטיות הן נובעות מזה שיש אלוקות בארץ, יש אחדות, יש אלוקות, יש צלם אלוקים, באשתי, בחברי, זה השורש העמוק של אהבה, כמו שאמרנו מקודם. לכן בהקשר של איש ואישה, אומרת הגמרא בתענית, הגמרא ידועה, מקור מספר 14, תראו 14, זה שילוב בין שתי גמרות שם. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, ישאר את השם איתי תלל. תנה מי שאין לו אישה נפנה לשם, כל הרווקים שם המסיבה. תנו רבנן, יפהפיות, מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי שאין אישה אלה ליופי. אתם רואים אישה צדיקה אומרת משפט כזה? איזה אישה צדיקה תגיד משפט כזה, מה היא נורמלית? איך אישה צדיקה אומרת דבר כזה? תנו עיניכם ליופי, איך אפשר להגיד דבר? זה לא עובר בגרון המשפט הזה. כי אנחנו חושבים במושגים של היום, שהיופי הוא מקודש מצד עצמו, ואנשים משתמשים ביופי כדי לצוד או להיות ניצודה, על ידי הבלטה וכן הלאה, ואז הכל זול ויצרי, ואתה אומר, תסתיר, תפסיקו עם כל השטויות האלה. אבל בעולם מתוקן, היופי יש לו משמעות גדולה מאוד, וצריך מאוד מאוד לשמוח בו, כי הוא כנראה עוטף גם אישיות יפה. כמו האימהות הקדושות שהיו יפות, וחזל מתארים, כמה הן היו יפות. אז כן, הם אמרו את זה, והבינו את זה על פי המקום האמיתי של זה. מיוחסות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין אישה אלא לבנים. מכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקרחם לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. גם צריך להבין את הגמרא הזאת מצד עצמה. אבל לא משנה, אני אומר, בגדול, הרעיון. ביום הקדוש ביותר בשנה לא עסקו בתפילה, בבכי, בכל הדברים. כי זה על פי העיניים, כשפרצה טהרה בישראל. וכוח האהבה הופיע על פי המקור שלו. אז באמת, זאת הייתה הזוגיות שנוצרה מהמקום הכי עמוק, של אהבה, של הכנות. ההתקשרות ההדדית, היא באמת נולדה ממקום אמיתי, ממקום שבאנו ליצור תודעה של אני השם, של אנחנו. משהו שהוא יותר גדול משנינו, והמעלה שיש בי ובך, היא זו שתאחד אותנו ותקרב אותנו אל משהו שהוא יותר גדול משנינו. ובעזרת השם, מתוך הנקיות שהייתה, הצליחו לראות מהר כנראה את מה שאני רוצה להתחבר אצלך ואת אצלי. ואז ייתכן שהייתה התקשרות מהירה יותר, אולי. טוב, כולנו יודעים, כל כך עצוב לראות מה קרה לטו באב בתרבות המערבית. רחמנא ליצלן, חג אהבה, במקום מחול בקרמים. שבא להוליד זוגיות טובה, אהבת אמת, עומק של קשר. אנחנו מקבלים יום של בילויים ואהבות מזדמנות, שכל אחד רוצה לסמן עוד איזה איקס על הנשק. הנה הוא הביא עוד איזה אחת, במקום מחול של קרמים, קיבלנו מחול של שדים, שכל אחד צריך לפגוע כמה פעמים ולהיפגע, ליהנות כמה פעמים ושיהנו ממנו. וקיצור, כל מיני אהבות מוזרות שיכולות להיגמר כבר בבוקרו של תזיין. והדבר הזה כמובן מטפח המון פגיעות, שריון רגשי, המון דברים לא טובים שבסוף מקשים על היכולת, כשיגיע הזמן ואדם ירגיש שהוא מספיק רציני, כדי להגיע לאהבת אמת. כל קשרי הנאורים האלה שאין בהם ברוב המקרים, לא אהבה ולא חצי אהבה, בסוף הם אלה שמקשים על האמון, על היכולת לרקום את האהבה הזו, ולדעת להתבונן על זוגיות מהמקום העמוק, כפי שאנחנו רוצים לראות פה. מה? לא, זה אמרתי, אנחנו לא מבינים באמת מה קרה שם. לא מבינים. אתה רואה מציאות כזאת שביום כיפור בנים ובנות הולכים ליערות ולקרמים? זה לא, ועוד הם רוקדות שם, ומה, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה האירוע הזה. בסדר, לא מבינים, זה משהו אחר. אני ניסיתי להגיד, יופי, כאילו שהמבט היה אצילי, היה טהור, ולכן ניתן היה לדבר גם על זה, כן? ברור שאחרי שישבו ו... הם שתו איזה קוסטה, אז היא סיפרה לו קצת על עצמה מעבר לזה שהיא יפה, כן? מן הסתם, פשוט חזר רוצים להדגיש שהמעלות בבנות ישראל הן מגוונות, ולכולם יש מקום, וכן הלאה. זה, הגם שזה נכון, זה לא צריכה להיות המוטיבציה העיקרית, ועיקר תשומת הלב. זאת אומרת, נכון, כמו כל מה שדיברנו על ההשלמה בנישואין, אני צריך אותך כדי להשלים את עצמי. אם אני בא לנישואין עם המחשבה הזאת, אז אני לא באמת, אז אולי אני לא באמת אוהב את אשתי. שוב, אז אני אגואיסט רוחני. זה גם לא טוב. זה גם לא טוב. יש דברים שאנחנו יודעים אותם, אבל לא נותנים להם להיות בפרונט של התודעה שלנו, כי אנחנו אנשים אידיאליסטים שרוצים לאהוב באמת. כמו שכולם יודעים למה קלה נכנסת לחופה. אבל אוי ואבוי למי שאומר את זה. כדי לממש גם את הקשר הגופני. אז גם אם זה נכון, זה לא במרכז הרצון שלנו. זה לא במרכז המודעות שלנו. מתמצת את התורה, מה שראינו הרבה פעמים, מקור 15 עם בין איש לאישה, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא שמם אדם ביום יבריאם. מאחר ואין אחדות יותר גדולה מאחדות שיכולה להירקם בין איש לאישה, לכן האהבה העליונה ביותר יכולה להירקם דווקא בין איש לאישה, ולא באף מערכת יחסים אחרת. הדברים ידועים ופשוטים. לכן הזוהר הקדוש, איך הוא מגדיר אהבה? שמתי פה כמה משפטים. הזוהר הקדוש אומר אהבה, נשמה אחת בגופים מחולקים. אהבה. זוהר שמות, במהותם השורשית הרוחנית הם מציאות אחת. וכשיוצאים לעולם מתפרשים ואז זוכים ומתחברים. לכן אומר הארי הקדוש, שאם יאהב אותה כגופו יקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. ששם נכלל כל התורה. אומר הרב גינזבורג ב-17, והנה תואר מופלג זה של צלם אלוקים, נאמר בקשר לבריאת האדם כבן זוג. בצלם אלוקים עשה את האדם זכר ונקבה בראם. צלם אלוקים בוקע ומתנוצץ, בפרט כאשר רואה את עצמו פלג גופה. כשאדם רואה את עצמו חצי גוף, יש כאן טעות, זה פלג. אישיות שמוצאת את שלמותה מעבר לה, ששלמותה משתקפת לה בדמות הזולת דווקא. הקיצור, לפי כל הדברים האלה, המקור והדחף העמוק שאמור לקנן באדם לאהוב, מה שמוליך את האדם וגורם לו למסור את הנפש למען האישה אשר אהב, זה הרצון באמת הקדוש והגדול להתאחד עם משהו שהוא גדול ממני, משהו שהוא משותף לנו מבחינה רוחנית, מבחינת אני השם. אני מרגיש, מבין, שיש בה, דווקא בה, עולם שלם שאין דבר שאני רוצה יותר מאשר לגעת בו, להכיר אותו, להתאחד עמו. זה משהו אידיאליסטי, אני לא חושב כרגע מה אני מקבל, אני פשוט יודע שאין דבר שאני רוצה יותר מאשר להיות שם, ממש כמו יונתן, מבלי רצון לקבל. לכן אהבה בגימטריה אחד, זה רצון עמוק להתאחדות. הדבר הזה נכון בכל העולם, כמו שהרב קוק אומר, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, משום שכל הבריאה היא אור השם, ויש ניצוץ אלוקי בכל דבר, בכל אדם, בכל יצור חי. לכן צריכה להיות מלאה בלב לכל. שאיפת ההתאחדות היא צריכה להיות לכל, זה ברור. ולמרות זאת, האהבה האיכותית ביותר, והקרובה ביותר, והעמוקה ביותר, היא יכולה להתרחש רק עם החצי השני שלי, עם בת זוגי, כי היא החלק שלי, ואני אמור להתאחד עמה. אם כן, אהבה היא איזשהו שילוב בין דברים שאני מבין בשכל, לבין דברים שאני מרגיש בלב, לבין איזושהי השתוקקות שהיא אולי בין השכל ללב, שגורמת לי לרצות להיות שם ולבנות איתה משהו גדול. נקרא לזה אנחנו, שהוא מעבר לאני ואת. אמרה את זה יפה, חוקרת אחת, פעם הבאנו אהבה ושחיקה בחיי הנישואין של דוקטור ממלאך פיינס, משהו כזה, אז היא אומרת שבני זוג בעצם מנהלים ביניהם לא דיאלוג, אלא טריאלוג. יש פה חוויה טריאלוגית, מלשון טרי. הנע בין שלושה כתבים. מה טוב לי, מה טוב לך, מה טוב לנו. יש כאן איזושהי תודעה של אנחנו, שהאהבה שלנו רוקמת, זה משהו שהוא יותר גדול מהאני ואתה, וזה גם לא בא לבטל את האני ואתה. זה משהו ששנינו בונים ביחד. לכן דיברנו פעם, אם אתם זוכרים, שאחד ועוד אחד בזוגיות שווה שלוש. הפרטים לא מתבטלים. אני נשאר אני ואת נשארת את. אבל ביחד אנחנו רוקמים את השלוש, את תודעת האנחנו, מה טוב לנו, לאיזה חלום אנחנו נוסעים, לאיזה דבר גדול אנחנו מבקשים, והדבר הזה בסוף גם יגדיל אותנו. יש איזה טוב שאנחנו רוצים לשנינו. אני רוצה את זה בשבילך ואת רוצה את זה בשבילי. כי אנחנו אוהבים אחד את השני, ולא כל אחד את עצמו. וזה קשור בעומק, בעומק, לאני השם. אבל בסוף זה מתבטא גם בדברים יותר פשוטים. כמו שאומר הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר, ב-21, כאשר אני אומר דרך משל, כי אני אוהב את רעי, הרי שמצויות כאן שתי שכבות שיש לבודדן זו מזו. ישנו מישהו שאני קורא לו רע, ואדם זה ראוי לאהבתי. בלשון אחרת, עמדתי את אופיו, את טבעו, ואורח חייו של עמיתי, ומצאתי אותו ראוי וכדאי לידידותי ולאהבתי. הרגשות הם האמצעי שדרכו נפתח בפנינו עולם הערכים. כשאני אוהב מישהו, זה לא אהבה שיושבת על חלל ריק, כמו אותה התאהבות. זה לא חץ של קופידון. כשאני אוהב מישהי, זה אומר שאני רואה שם המון דברים גדולים, שיש בי רצון להתקשר עמם, להתאחד איתם. ברור שכל מה שאנחנו אומרים פה, לא בא לשלול את הרומנטיקה, את ההתאהבות. הרומנטיקה, ההתאהבות, היא חשובה. בתור סטארטר, מתנעה לתחילת הדרך. זה טוב כדלק, גם תוך כדי שלפעמים הלהבה בוערת, ועולה מהגחלים הלוחשות בביטחון אבל נמוך. לפעמים היא קופצת, זה נותן קצת כוח, להמשיך לחוות איזה משהו אחר. אבל באמת, ההתאהבות היא לא מטרת הנישואין, אלא היא מתנת הנישואין. היא משהו שכשיש אהבה וכשיש עבודה וכשיש זוגיות אמיתית, אז גם היא מדי פעם מתפרצת. אבל היא לא משהו שאנחנו מכוונים אליו בכלל. היא משהו שממילא קורה. יש הרבה זוגות שיוצאים כמה פעמים, מתחילים לחשוב על חתונה, פתאום האם מתחילה להתחרט, ההוא נכנס ללחץ. למה? כי היא שומעת שחברה שלה גם מכירה מישהו, גם יצאו כבר כמה וכמה פעמים, והיא באורות חבל על הזמן. החברה שלה באורות, בהתאהבות גדולה, בהתרגשות גדולה, והיא מרגישה שהיא לא. אין לה את ההתאהבות הזאת, היא הייתה ממש, אין לה את זה. ואז היא מרגישה שאולי אין אישור לחתונה, כי אין לה את הפרפרים האלה. יכול להיות שהוא מרגיש ככה. וזו נקודה חשובה. אנחנו לא מחפשים את הפרפרים האלה כדי להתחתן. אנחנו מחפשים אהבה, כמו שהגדרנו אותה. ועוד רגע נגיד עליה עוד משהו. אנחנו לא מחפשים התאהבות כדי להתחתן. זה לא תנאי לחתונה, זה מתנה. יש זוגות שזה מגיע אצלם לפני, יש זוגות שזה מגיע אחרי, ויש זוגות שזה לא מגיע בכלל. זה לא המטרה של החתונה. אהבה כן, התאהבות, זה מתנה אפשרית, בתחילת הדרך או בהמשכה. לא צריך לחוות פרפרים כדי להרגיש ביטחון בקשר. תשאלו אותי, אז איך יודעים שאוהבים? יש כאלה שואלים את השאלה הזאת שיוצאים בדייטים. איך יודעים שאוהבים? שאוהבים באמת. נעשה שיעור על זה. כי יש הרבה מה להגיד. אני כאן אומר רק את העיקרון של אהבה. בואו עוד שלב אחד, ובזה קצת אנחנו נוכל להשלים את התמונה ולסיים. אז אם אנחנו דיברנו על ואהבת לרעך כמוך, אז צריך גם לדבר על הצלע הנוספת של אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, ולקחת משם עיקרון חשוב לאהבת חברים ולאהבת אישה עוד יותר. ואהבת את השם אלוקיך. אז אותה שאלה ששאלנו על ואהבת לרעך, אותה שאלה על אהבת השם. זה לכאורה נראית מצווה מאוד קשה. איך אפשר לקיים אותה, לצוות על הרגש, כל מה ששאלנו. אומר הרמב״ם יסוד מאוד מאוד חשוב. רק דרך אגב, דילקתי על קהלת. קהלת אומר משהו שקשור, מה שאמרתי מקודם, נכון אמרנו שבזוגיות, אחד ועוד אחד שווה שלוש, זה לא אני ואתה, אלא זה אני, אתה ואנחנו, מה שאמרנו, טריאלוג, לא דיאלוג, אז זה מה שאומר קהלת, טובים השניים מן האחד, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. שבעצם יש כאן שלוש שנולדים על ידי חיבור של שתיים ואחד. זה על דרך הדרוש. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מקור מספר 19, והמצווה השלישית היא שציוונו לאהבו יתעלה. וזה שנתבונן, נתבונן ונשכיל מצוותיו ופעולותיו, עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו, תכלית תענוג. וזאת היא האהבה המחויבת. אתם רואים איך הוא מגדיר את מצוות אהבת השם? איך הוא מגדיר את המצווה? איך המצווה מתקיימת לפי הרמב"ם אהבת השם? יפה מאוד. נתבונן ונשכיל מצוותיו, ומתוך שנכיר את מי שאמר והיה העולם, תתחיל להתפתח בליבנו אהבה. כמו שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה, מקור 20, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בתמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. כן, אבל איך מתקיימת מצוות אהבת השם? אומר הרמב״ם, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו. כפי כוח שיש באדם להבין ולהסיק, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. אז ככל שתלמד על האלוקות, תעסוק בלימוד אמונה, תתבונן בבריאה, יגדל בקרבך לראות את טוב השם ואת חוכמתו ואת פלאיותו וכו' וכו'. ואז תתקשר בלבך באהבה, כי הרגש של האהבה בעומקו לא מתעורר אם אין היכרות עמוקה ושורשית. אז כמו שראינו אצל הרב סולובייצ'יק, כשאני אוהב את הרי, כשאני אוהב את אשתי, זה כי ראיתי בה משהו שראוי לאהבתי. עמדתי את אופיה. זיהיתי את עולמה. חשפתי את תכונותיה ואת פלאיותה. והדבר הזה, שהוא הרבה יותר מדייט ראשון, מתחיל לעורר בליבי אהבה. זאת אומרת, רצון מאוד עמוק להתקשר בזה. להתאחד עם זה, להתאחד עם זה ולבנות עם זה משהו גדול. אני אומר, איתה אני רוצה להיות כל חיי. יש משהו גדול שיקרה על ידי האחדות הזאת שעומדת להירקם בינינו. יש משהו שאני רוצה להתאחד איתו. לא יודע מה אני אקבל מזה. זה גם לא מעניין אותי כרגע. אני רוצה להתאחד עם מה? זה משהו שמובן בשכל. זה לא משהו שאי אפשר להסביר אותו. מצד שני, זה לא רק מובן בשכל. זה לא שרשמתי לעצמי 20 דברים, רשימת מקולת שהתחלתי לצאת לדייטים. אני אומר, הנה, הכל וי, הכל וי. ברור שאהבה זה הרבה יותר מרשימת מקולת. זה התקשרות נפשית עמוקה, שיש בו חשק והשתוקקות ושמחה והתרגשות. אבל בסוף, חלק גדול מהאהבה, זה באמת זה שהיא עומדת על הערכה חיובית מאוד עמוקה. אחד של השני. זה לא התפרצות פתאומית. טוב, עד כאן לגבי הגדרת האהבה האמיתית, סוד האהבה לפי היהדות. ניסיתי כמה שאפשר להמחיש את זה מצדדים שונים. השלב הבא, כמו שאמרתי לפני רגע, זה באמת לדבר על שני דברים מאוד חשובים. זה מה שא', הרבה בחורים שואלים, איך יודעים שזאת אהבה באמת בינינו, ואנחנו לא כאן הולכים שולל אחרי תחליפי האהבה, וחושבים שאנחנו באהבה, אבל באמת זה סתם התאהבות או יצריות, איך יודעים? זה אחד, ושתיים, מה שנדבר גם, זה איך אפשר להעצים את האהבה במהלך שנות הנישואין, במהלך הזוגיות, איך אפשר למנוע את השחיקה? לפי הגדרת האהבה, איך אפשר לטפח אותה במהלך השנים, שאלו שתי שאלות קריטיות להמשך הדרך. אז בעזרת השם נייחד לזה את השיעור בשבוע הבא, בעזרת השם, ובזה נחתום את הנושא. יש שאלות, חברים? דברים לא ברורים או להוסיף דברים? טוב, יישר כוח.